פרשת השבוע, פרשת כי תצא, מעמידה אותנו בפני הפרשה עם הכי הרבה מצוות. זו המצווה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה, 74 מצוות, 27 מצוות עשה, 47 מצוות לא תעשה. פרשה עם ריבוי גדול של מצוות בכל הגוונים, מכל הסוגים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, נשים, נזיקים, כל מקצועות התורה. פרשה עמוסה במצוות. ובמסגרת זאת, בפרשה שלנו אנחנו נפגשים, לפחות גם בפרשנים, בשתי נקודות מרכזיות שמסתכלות על המצוות באיזושהי נקודה בסיסית מרכזית מלמעלה. שאלה ראשונה זה שאלת טעמי המצוות. האם יש טעמים למצוות? האם צריך לחפש? האם אנחנו יכולים למצוא טעמים למצוות? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה זה האם המצוות, למשל בפרשה, יש בהם איזשהו קשר? חז"ל מדברים על מצווה גוררת מצווה, וחז"ל כאן מתייחסים, ורש"י אומר בחלק מהדברים שהפרשות הן סמוכות זו לזו, כי יש קשר, דבר מביא לדבר, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. שתי הנקודות האלה יש בהן נקודה משותפת שעליה אני רוצה לעמוד היום בשיחה ולקחת ממנה כמו תמיד איזושהי נקודה שתדבר גם אלינו. למעשה הפרשה שלנו מפגישה אותנו עם מצוות כן ציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. וידוע מה שאמרו חז"ל, שמי שבתפילה אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. אם אדם אומר, או ריבונו של עולם, אתה כל כך מרחם, אתה אפילו על כן ציפור ריחמת, אז תרחם גם עלינו, משתקין אותו. שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אתה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא ריחם על הציפור? לא, זה גזרות. ככה כתוב במשנה. על הפירוש הזה יש בפרשה שלנו, רמב"ן מביא מחלוקת גדולה בינו לבין הרמב"ם, מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב״ם למשל מביא עוד מאמר, כתוב, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן העורף לשוחט מן הצוואר? אם אדם שוחט, אם השחיטה היא כאן מאחורה מהעורף, אז זה טרף, שחיטה היא מהצוואר. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? מה, יש נפקמינה מהעורף מהצוואר? אלא לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. המצוות זה לצרף. אז אפשר להבין לצרף באופן לעשות אותנו קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, לנסות אותנו. הרמב״ם כשהוא מתייחס לשני מאמרי חז"ל האלה, הוא אומר שבאמת המאמרים האלה, גם המאמר של על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, וגם המאמר שאומר מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף, אלא לא ניתנו מצוות לצרף ישראל, מבטאים גישה, דרך ושיטה שהיו לחכמים, כולל חכמי המשנה ובגמרא ובמדרשים. יש שיטה שאומרת אין למצוות טעמים, ואל תחפש למצוות טעמים, אלא יש טעם אחד גדול מרכזי, לצרף את הבריות. דהיינו שאנחנו נעשה את המצוות כמו עבד שעושה את מצוות רבו, כמו מלך שמצווה, ואנשים אומרים אני לא מבין למה, אבל המלך ציווה. אז מלך מלכי המלכים ציווה אותנו, אנחנו לא מבינים למה ולא נצליח להבין, ובאמת אין לזה טעם. אלא זאת גופה, כמו שכל מי שהיה בצבא, אז הוא יודע, המפקדים לפעמים אומרים לך פקודות שתעשה אותן, שעיקר הדבר הוא לא שעצם הפעולה שתעשה לא צריך את זה, ואולי גם הם בעצמם יודעים שלא צריך את זה, אלא שתבין שמצבים הם פקודה ממלאים. אבל הרמב״ם בעצמו אומר שזאת גישה אחת, אבל אנחנו בעצמנו נוקטים בשיטה שיש לה מצוות טעמים, ולכן לפי הרמב״ם הדין הזה שעל כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, זה גישה שהיא לא הגישה המרכזית, זה לא המיינסטרים או הדבר שהתקבל להלכה ביהדות. ביהדות אנחנו סוברים שיש טעמים למצוות, והטעם של ציפור יגיעו רחמך, קדוש ברוך הוא ריחם עליהם, כמו לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, קדוש ברוך הוא ריחם על האמא. וככה הרמב״ם מעריך. זאת אומרת, שימו לב, הרמב״ם אומר בסופו של דבר יש טעם למצוות, והקדוש ברוך הוא ריחם על הציפור וריחם על האמא הזאת ששוחטים אותו ואת בנו. כן, ריחם, זה האמיתי. אבל באמת יש גישה בחז"ל שאומרת שאין טעמים למצוות, ועל כאן ציפור יגיעו רחמך, זה גישה אחת. במאמר מוסגר, מי שרוצה בלומדס, שואלים שהרמב״ם פסק להלכה את העניין של על כן ציפור יגיעו רחמך, וזה אחת הדוגמאות שיש סתירה בין הרמב״ם בפוסקים לרמב״ם במורה, שלא שואלים על זה, אבל זה רמב״ם. הרמב״ן במקום אומר כולי אלמה מודים שיש טעם למצוות, כולי אלמה, וגם המאמר הזה אסור להבין אותו כמו שהרמב״ם מבין אותו. יש טעמים למצוות, וכל המצוות נועדו שאנחנו נהיה יותר טובים, יותר מרוממים, יותר גבוהים, יותר צדיקים, יותר רחמנים. אלא מה הפשט במאמרים? האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כי הוא ריחם על הציפור, הפוקוס הייתה על הציפור, זה הרחמים על הציפור, זאת טעות, אומר הרמב״ן. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מרחם על הציפור, זה הייתה המטרה הסופית, אז הוא היה אוסר לנו למשל לשחוט. למה רק אותו ואת בנו? בכלל נאסור לשחוט. למה מותר לנו לאכול בעלי חיים? אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתם האנשים תהיו רחמנים. ואיך תהיו רחמנים? על ידי שתתחילו להכניס בעצמכם הרגלים, לא לצער בעלי חיים. תתחילו לחשוב מה עובר על האם הזאת, מה עובר על אותו ואת בנו. אומר הרמב"ן, משתקין אותו כי הוא חושב שהפוקוס, הקדוש ברוך הוא במצווה ציווה כי הוא ריחם על הציפור. לא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, על ידי שאתם היהודים תתרגלו לרחם על הציפור, אז אתם תהפכו להיות רחמנים וטובים יותר. אני רוצה שאתם תקנו. ואומר הרמב״ן למשל, כשכתוב בגמרא מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן העורף לשוחט מן הצוואר, אין הפשט הוא שאין טעם לשחיטה. יש טעם, על ידי שאנחנו שוחטים בצוואר, הרמב״ן לא מסביר איך, אבל יש משהו נעלה יותר, טוב יותר, זה לא כמו איזושהי דריסה כזאת. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לעשות את זה בגלל שאכפת לקדוש ברוך הוא. זה לא נפקמינה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, זה כמו שאנחנו אומרים, מה היא נפקמינה? לקדוש ברוך הוא באמת אין נפקמינה, אין לו תועלת ואין לו נפקמינה ולא רווח. לא נועדו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. מה זה לצרף? צורף זה מי שמתעסק עם כלי כסף וזהב ותכשיטים, אז הוא צריך לנקות את הזהב. הפעולה של לנקות זהב נקראת לצרף. לצרף זה לעשות את הדבר יותר נקי, יותר טוב, יותר משובח. לא נועדו המצוות אלא לצרף בהם את ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, לי לא משנה, אבל אתם על ידי זה תהיו טובים יותר. אז מה אנחנו רואים פה? לפי הרמב״ם יש מחלוקת, שיש גישה שעיקר המצוות זה שנעשה אותם כעבד שעושה מצוות מלך. יש גישה אחרת שאומרת שיש טעמים למצוות, והמאמר של הכן ציפור יגיעו רחמך, או לא נועדו המצוות אלא לצרף, שייך לגישה, לדעה שאין טעם למצוות, ואנחנו לא פוסקים ככה. הרמב"ן אומר לא, כולם טוענים שיש טעם למצוות, אלא המצוות הן לא לתועלת הקדוש ברוך הוא וגם לא לתועלת החיות, אלא לתועלתנו אנו, שאנחנו נהיה טובים יותר. אגב, גם לפי הרמב"ן הקדוש ברוך הוא השאיר לנו מצווה אחת שנעשה אותה, שנדע שאנחנו כעבד שעושה מצוות רבו, זה פרה אדומה. בכוונה יש מצווה שהיא בלי טעם כדי שנקנה בנו את העיקר הזה. אבל עיקר המצוות, ואני רוצה לקחת את הנקודה הזאת, מצוות מצרפות אותנו, אנחנו על ידי כל מצווה נהיים טובים יותר, נקיים יותר, מרוממים יותר, רגישים יותר. המצוות פועלות בנו, לפעמים אנחנו מרגישים את זה, לפעמים אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הן פועלות בנו, הן עושות לנו, אנחנו עכשיו אחרת, אנחנו מרוממים יותר, גבוהים יותר, מצורפים יותר. ואני חושב שזה גם העניין של מצווה גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה זה שאתה נכנס לאיזשהו דבר שאתה עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה, כי אתה כבר כל שלב נהיית טוב יותר. ולעומת זאת עבירה גוררת עבירה. רש"י פה בפרשה מנסה להסביר הרבה דברים בעניין הזה. אני רק אתן לכם דוגמה קטנה, ואני לא אומר שזה הדרך, אולי תמצאו אתם כיוון אחר. אני אגיד לכם מה אני חשבתי. שתי דוגמאות. רש"י פותח את הפרשה ואומר, הרי התורה התירה אשת יפת תואר. אם אדם במלחמה רואה אשת יפת תואר וחשקתה בה, אז התורה התירה. אבל לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כן? קדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה את זה, אלא לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אגב, אני אגיד לכם, הגאון הרב אברמסקי, שהיה הרב חיבר את חזון יחזקאל, ובתקופה מסוימת בחייו הוא היה הרב של העדה החרדית בלונדון, הרב אברמסקי, הוא היה שנים שהוא היה נותן שיעורים לתלמידים באוניברסיטה שם, שבאו להתקרב ולשמוע ממנו שיעורים ביהדות, ותמיד הוא היה מצליח למצוא הסברים, הם היו קצת רחוקים להתקרב. כשהוא הגיע שם לפרשה, הוא אמר, איך אני אסביר להם את העניין שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע? זה כאילו בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אם יש לכם יצר הרע אני מסכים שתעשו, או איזשהו דבר. גם איך להבין את זה? אז הוא אמר שעלה לו רעיון, וככה הוא הסביר, והוא חושב שזה ההסבר. הרי יש לנו הרבה תירוצים, התורה מלאה תרי"ג מצוות, ושואלים אותנו, יכולים לשאול אותנו בעתיד, יהודי, נתתי לך מצוות, נתתי לך כלים, למה לא קיימת? אז יהודי יגיד, בסדר, מה אני יכול לעשות? אבל יש לי יצר הרע. כשברוך הוא נתן, הרי יש לי יצר הרע. אז אומרים לו, דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. גם הכשברוך הוא יודע שיש לך יצר הרע. מה אתה חושב שהכשברוך הוא לא יודע? בשביל יצר הרע הוא נתן לך את המצווה של יפת תואר, את הדבר הזה. אבל יותר מזה, הכשברוך הוא יודע שעם כל שאר התרייב תף רשיות בית מצוות, גם אתה יכול להסתדר. ככה הוא הסביר. יש פה וורט, אבל יש נקודה נחמדה. אבל אני רוצה לדבר על הקשר. שימו לב, יש כאן מצווה של אשת יפת תואר. מה זה אשת יפת תואר? זה גויה שבמלחמה לקחת אותה כי חשקת בה. אומרים חז"ל, ורש"י אומר, הפרשה הבאה זה כי תהיה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והפרשה הבאה זה בן סורר ומורה. אומר רש"י, אם לקחת אשת יפת תואר, אז סופך לשנוא אותה, וסופך ללדת, ואז אולי תרצה לגרש אותה, וסופך ללדת ממנה בן סורר ומורה. סתם, זה עונש כזה. אני חושב שיש פה הסבר מאוד פשוט, שזה קשור לעניין איזה אווירה אדם נכנס. הרי למה אדם לוקח אשת יפת תואר? הרי היא גויה, מה יש לך איתה? דבר אחד, היא יפה. אז אדם הולך על פי תאוותה, תאוותו. ברגע הזה אין לו שום דבר, שום חשבון אחר חוץ מהתאווה. וזה באמת ניסיון, אישה יפה. אבל כשבן אדם על זה בונה את הבית שלו ועל זה הוא מתחתן, אז כמה זמן האישה תהיה האישה היפה? או כמה זמן אפשר להחזיק דבר רק מגלל היופי? או שבמשך הזמן היופי ייעלם, או שתמיד תהיה אחרת עוד יותר יפה. אם על זה בנית את הבית, אז זה הקשר, הסופך שתסנהנה. אגב, שימו לב, התורה וחז"ל לא הרחיקו אותנו מהיופי. הרי על האימהות, כל אחת מהאימהות התורה מספרת שהייתה יפה. אומר הגר"א, זה הגר"א, שקר אכן והבל היופי, שקר אכן והבל היופי, אם זה כל מה שיש. אישה יראת השם היא תתעלל במה? ביופי. כשאישה יראת השם אז גם אפשר להעלל אותה ביופי, כי היופי זה מעלה. אבל אי אפשר להגיד שכל מה ש... אם בן אדם מתחתן אך ורק בגלל תאוותו ובגלל היופי, סופו שיסנאין, אז זה לא יכול להחזיק מעמד. כשילד רואה שמה? שאבא מתחתן על פי הולך, הבית מבוסס על תאווה, וכשזה הולך אז התאווה והיצר הזה הכל מסתובב. איזה מסר, איזה חינוך מקבל ילד? שאם אני רוצה משהו, אם אני תאהב, אני צריך למלא את תאוותי, כי זה העיקר. סופו שיצא ממנו בן סורר ומורה. מה זה בן סורר ומורה? בן סורר ומורה זה זה שהולך על פי תאוותו. לעומת זאת, מצווה גוררת מצווה. רש"י אומר, ופה אני, זה קצת וורט, אבל אני חושב שיש בזה איזושהי נקודה, אולי היום נבין את זה עוד יותר. רש"י אומר בהמשך, מי שמשלח כאן ציפור, סופו לבנות בית ולעשות מעקה, וסופו לקחת שדה ויהיה לו בגדים, שיקיים את מצוות כליים ושעטנז. שוב, מה הקשר? קצת רחוק, ואני אומר לכם אולי וורט, אבל אני חושב שיש פה נקודה אמיתית, במיוחד עכשיו שלמדנו סוגיית כליים וראינו את הרעיון של כליים. שימו לב, כן, ציפור, כמו שאמרנו, מלמדת את האדם להיות רחמן, להסתכל בסביבה, להיות רגיש, להיות רגיש לסבל, לכאב. מה זה מעקה? מעקה זה יש לך בית, אבל אתה צריך לחשוב ראש גדול, כי פולה נופל ממנו, אולי מישהו יכול להינזק. כל מה שאנחנו עומדים עכשיו בבא בתרא זה נזקי שכני, זה לראות לא רק מה שאתה עושה אצלך בבית, אלא מה יכול לקרות לזה, מה קורה לאחרים. מצוות מעקה מלמדת את האדם לשים לב לא רק מה שקורה איתו, אלא מה שיכול לקרות לאנשים. אז אם אדם שולח כאן ציפור, אז הוא הכניס בעצמו מידת הרחמים. אז אדם מידת הרחמים, אז הוא מתחיל רגע לחשוב, רגע, יש אנשים סובלים, רגע, מה יכול להיות? כן? מה יכול להיות? מי שסובל, מי שרגיש, סיפרתי לכם פה ביום הזיכרון שאחד מהקדושים המפורסמים היה אוריאל פרץ. אוריאל פרץ נהרג על קידוש השם במלחמה והשאיר ילד קטן, וחודש אחרי שהוא נהרג הלך אחד השכנים ולקח את הילד הקטן, הביא אותו לגן, והם הולכים לגן עם ילד קטן בן 3, ופתאום הילד עוצר ואומר לאיש הזה, אתה לא אבא שלי. היה מאוד מזעזע. אומר, נכון, אני יודע שאני לא אבא שלך ואני לא אוכל, אבל למה אתה אומר לי את זה? אז אומר ילד בן 3, עברנו כאן ברחוב והייתה אבן באמצע הרחוב ואתה לא הרמת אותה. אבא שלי היה מרים אבן כזו. אבא שלי היה רגיל, לא היה דבר כזה של האבן. מי שמגלה רגישות לסביבה לא יכול לראות. מעקה מלמד אותנו, רגע, תחשוב, אתה רואה לכלוך, תחשוב מה קורה לאחרים. ומי שמקיים את זה, אז הוא כבר חושב הרבה יותר בגדול מה קורה לכדור הארץ, מה קורה בעולם. מצוות כלאיים ושעטנז, לפי הרמב"ן, זה שלא נקלקל את העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם, לא נקלקל אותו. היום קוראים, יש מדע שלם של אקולוגיה, כל הירוקים, יש בעניין הזה של ירוקים גם פוליטיקות וכסף, אבל יש גם נקודה יהודית, גם זה בבא בתרא, כן? בבבא בתרא יש פרקים של אקולוגיה. אדם שמגלה רגישות גם מגלה רגישות סביבה. מה שאני אומר זה שתי נקודות הפרשה מלמדת אותנו. המצוות מצרפות אותנו ועושות אותנו טובים יותר, ומצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. אם אנחנו נכנסים לאיזשהו כיוון, אם אנחנו הולכים בדרך, אז אנחנו כל הזמן מתרוממים, כל פעם אנחנו מגילים לדרגה גבוהה יותר של צירוף. ופה אני מגיע לנו בחורי ישיבה בתחילת זמן אלול. המצוות מצרפות את ישראל, אבל יש דבר שהוא אבי אבות הצירופים, הצירוף הגדול, אש, הלא כל דברי כאש. חז"ל אומרים נר מצווה ותורה אור. המצוות עם כל מעלתם הן מאירות, מאירות את הנשמה, מאירות את האדם, אבל הן נר, נר מאיר במקום. תורה היא אור, תורה מאירה את האדם, כי תורה מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה כאילו האידיאל האלוקי. המהר"ל קורא לזה שכל אלוקי. כשאנחנו לומדים תורה, תשימו לב, לפני שאנחנו שואלים שאלה מה אנחנו מבינים ומה, קודם כל אנחנו מתעסקים, אנחנו נוגעים פה בדבריו של הקדוש ברוך הוא, כבר אז אנחנו מתרוממים, נהיים גבוהים יותר, טובים יותר. אם לא נועדו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות, התורה היא הצירוף הכי גדול. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר באיזשהו זמן, אוי עם ישראל גם עזב אותי וגם עזב את התורה. אם הם היו נשארים עם תורה, אז גם אם הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירן למותר. מאור שבא. תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה. מה זה נוגע? תלמיד חכם, הוא לומד. לא כתוב צדיק שעד. המאור שבתורה. וזה אני אומר לכם בחורים, לפעמים אנחנו נמצאים לפני גמרא וקשה לנו, קשה לנו להבין. עד שהבנו את הגמרא אז אנחנו לא מבינים את התוספות, ועד שאנחנו מבינים את התוספות אנחנו לא מבינים את הרשב"א ומה הנפקא מינה שביניהם, ועד שאנחנו מבינים את זה אז מגיעים לשיעור והרב מקשה לנו על זה ואנחנו לא מבינים את מה שהוא מקשה. אדם אומר, רגע, אז זה לא בשבילי, מה אני עושה פה? זה לא מתאים לי. אתם, גם אם אתם לא מבינים, אני אומר, אתם עוד תבינו. תמיד יש איזושהי נקודה שעכשיו ישאר בצורך עיון, גם רבי עקיבא איגר נשאר בצורך עיון גדול. אבל אתם תבינו, אבל תזכרו את זה, שכל החוכמות שבעולם, אם אתם לא מבינים, לא עשיתם שום דבר. אבל בתורה, גם אם לא הבנתם, זה שאתם מנסים להבין, כבר נהייתם טובים יותר. מאיפה אני אומר את זה? אתן לכם שתי גמרות. המדרש אומר, אדם אומר אני לומד ושוכח, מה התועלת במה שאני לומד ושוכח? כתוב בחז"ל משל. עכשיו אתם יודעים שתמיד משל צריך להסביר את הנמשל, אבל המשל קצת קשה. למה? כי מה המשל? כתוב משל ככה: משל לתרסקל נקוב. תרסקל נקוב כמו חבית, חבית שאין לה תחתית. למטה זה לא שמו את הלמטה של זה, חבית בלי תחתית. בעל הבית סוחר פועלים ואומר להם, אני רוצה שתמלו את החבית הזאת. באים פועלים ומנסים למלא את החבית והכל יוצא, ממלאים, זה לא מתמלא, כי מה שנכנס פה יוצא למטה. אז בן אדם אחד אומר, מה אני משוגע, אני לעולם לא אצליח למלא את החבית. אבל החבר שלו הוא פיקח, אומר לך, תשמע, קודם כל משלמים לך לפי שעות, כן? כל שעה אתה מקבל 100 דולר. אני מבטיח לך שהעבודה הזאת, כל היום אתה לא תגמור את העבודה הזאת, בגלל שכמה שתשפוך למטה זה יוצא. אז מה אכפת לך? הזמן עובר, משלמים לך 100 דולר, אתה תמלא, תמלא. ככה כתוב בחז"ל. אדם אומר לעצמו, רגע, אני לומד, אני משכח, אני שוכח, הכל הולך. אז אומרים לו, רגע, אבל משלמים לך על כל יום שאתה לומד. בסדר, משל ונמשל. אבל המשל הזה קשה מאוד. בסדר, הפועלים אומרים אנחנו עצמנו, איך אומרים? פעם ראיתי פרסומת, בעל הבית השתגע, זה בטח הגיע מאמריקה, אתם ראיתם את זה? בעל הבית השתגע. בעל הבית הזה נהיה, מה בעל הבית שאומר לפועלים למלא את החבית? החבית היא ריקה. אז מה הוא רצה? מילא הקדוש ברוך אומר, התשובה היא, בעל הבית בכלל לא רצה שהחבית תהיה מלאה מים. בעל הבית רצה לנקות את החבית. החבית הייתה מלוכלכת וצריך לנקות אותה. אז בעל הבית אומר, תשפכו מים. זה לא אכפת לו שהיא תצא מלמטה, הוא רוצה שהיא תהיה נקייה, ועל ידי ששופכים מים כל חבית מנקה. זה תשובה שאולי מאפשרת. אבל בנמשל, כשלומדים תורה, גם אם משכחים, גם אם שעה אחר כך אתה לא זוכר מה שלמדת, אני לא אומר, צריכים לעשות מאמצים לזכור ולחזור ולחזור ארבע פעמים, אבל גם אם לא הבנת וגם אם שכחת, החבית שלך, החבית שלנו מתנקה. אנחנו צריכים לנקות את החבית שלנו. אוהו, מה יש לנקות שם? כן, יש לנקות שם. כל אחד יש לו את החבית בלי תחתית שלו ואת הניקיון. התורה מצרפת אותנו. זה עומק המשל. יש סיפור בגמרא על רב ברידא. רב ברידא היה אדם תנא שזכה לאריכות ימים. כתוב בחז"ל למה הוא זכה באריכות ימים, שהיה לו תלמיד שהוא כל פעם לימד אותו 400 פעם, היה מלמד אותו את אותו דבר, כי התלמיד לא הבין כל כך טוב, היה צריך ללמד אותו 400 פעם. עכשיו צריכים להבין שבחז"ל המספר 400 זה לאו דווקא בדיוק, אלא כמות גדולה של לימוד. על כל פנים, יום אחד התלמיד הזה שלא מבין, רק אחרי שמסבירים לו 400 פעם, שמע שהרב שלו היום צריך ללכת באמצע היום לחתונה. התלמיד שמע. אז כתוב בגמרא, זה בעירובין דף נון ד', שהתלמיד הזה הסבירו לו 400 פעם רב פרידה, והוא היום לא, הוא לא הבין. למה? אז רב פרידה שאל אותו, תגיד לי, מה קרה לך? מה קרה שהיום אתה לא מבין? תמיד אתה מבין, היום לא מבין. אז הוא אומר, מרגע ששמעתי שהרב צריך ללכת, אז אמרתי, היום הרב לא יסביר לי, לא יהיה לו זמן בשבילי, אז כבר לא הייתי מרוכז ולא שמתי לב ללימוד ועזבתי את הלימוד, שכחתי. זאת אומרת, לא שמתי לב. אמר לו רב פרידא, תהיה רגוע, אני לא עוזב אותך, לא הולך לחתונה ולא לשום דבר עד שאני מלמד אותך ותבין. שמע את זה התלמיד, נרגע, עכשיו הסבירו לו 400 פעם והבין. כתוב בחז"ל שיצתה בת קול ואמרה לו, בשביל זה תזכה לאריכות ימים, ודבר גדול. סיפור נפלא מאוד. אבל יש שאלה לי גם על רב פרידא וגם על התלמיד שלו. תגיד לי רב פרידא, אין לך מה לעשות רק ללמד תלמיד שמבין אחרי 400 פעם? תגיד לו, אדוני, אני ואתה לא מתאימים, כן? לא מתאימים, אני לא בשביל ללמד אותך, אני הולך ללמד מישהו אחר. מה תועלת יש לרב פרידא? הזמן של רב פרידא לא חשוב? הוא לא מרגיש שהוא מבזבז את הזמן שלו עד הפעם 400? והשאלה גם על התלמיד. אני חושב שהתלמיד הזה, גמרא הוא לא, היה קשה לו ללמוד. אבל הבחור הזה, אם הוא היה מנהל משהו, היה מצליח מאוד. איך אני יודע? תשימו לב, הוא שמע שהרב שלו הולך לחתונה, זאת אומרת, הוא יודע, הוא קולט מידע, הוא אוסף אינפורמציה, הוא גם מבין מזה שהרב שלו לא יספיק ללמד אותו, זאת אומרת, הוא לא בחור טיפש, הוא מקבל מידע, הוא יכול לעסוק בהרבה עסקים אחרים וללכת ולעשות. אז למה הרב פרידא לא אמר לו שלום? אני לא יכול ללמד אותך, אני מחפש תלמידים יותר טובים. ולמה התלמיד הזה לא אמר לעצמו, אני לא בשביל לימוד, זה לא בשבילי, אני הולך לחפש דברים אחרים? התשובה היא, גם רב פרידה וגם התלמיד ידעו את המסר הזה. הלא כל דברי כאש, התורה מצרפת. בלי השאלה האם הבנתי או לא הבנתי, אני לפני הכל מקיים מצווה, מתקרב לריבונו של עולם, נהיה טוב יותר, נהיה נעלה יותר. בשביל רב פרידה במצוות תלמוד תורה הזאת אין לו נפקמינה בין הפעם המאה לפעם ה-400 לפעם הראשונה. אני מלמד אותו עכשיו תורה, אני מפגיש אותו עם ריבונו של עולם. ככה כל בחור, אם קשה לנו, אם אנחנו מרגישים שזה עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב רגע עוד לפני הכל, אני עכשיו נמצא במפגש עם ריבונו של עולם. אם יש טעמים למצוות שהם מצרפים בהם את הבריות, אז אין לך צירוף גדול מעצם מצוות תלמוד תורה. מתקרבים לריבונו של עולם עוד ועוד. המצוות מצרפות אותנו, עושה אותנו טובים יותר, גבוהים יותר. יהי רצון שנזכה להתקרב לריבונו של עולם דרך המצוות, להבין טעמיה וסודותיה של המצוות, וגם שלא נבין נעשה אותם כעבד של מלך, אבל נדע שאנחנו כל הזמן נעשים טובים יותר, להיכנס לאווירה גבוהה יותר, ולדעת שאשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו יושבים ולומדים תורה, שהיא מכל הדברים מרוממת אותנו, מגדלת אותנו, מקרבת אותנו לריבונו של עולם. שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. לפי הרמב"ן זה לא לקלקל את העולם של הקודש.